אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. והפעם בפרק אני מדבר עם שאול אולמרט. למי מכם שזוכר, את שאול ראיינתי לפני למעלה משנה. זה היה בדיוק אחרי שהוא עזב את החברה שאותה הוא הקים, ייסד וניהל כמנכ״ל במשך מעל ל8 שנים, חברת פלייבאז. ודיברנו באותו פרק, שגם שודר לייב במהלך אירוע, כנס כזה שהתקיים בגוגל, דיברנו על הסיבות לעזיבה, ושאול נתן תובנות מאוד יפות אז על המסע היזמי, ועל למה אם תרצו במרכאות כפולות ומכופלות נגמר לו הסוס, והוא החליט להמשיך לפרק הבא בחייו. מאז עברה שנה, וקרו שני דברים משמעותיים, קרו הרבה דברים, קרה קורונה, יש בחירות בפעם הרביעית וכולי, אבל קרו שני דברים משמעותיים בחייו של שאול. אחד, הוא כתב ספר, שאנחנו נדבר עליו, כי אני גם קראתי אותו באבונותיי לפני הפרק הזה, וקצת על למה הספר הזה מזכיר ומתכתב עם תקופתו כיזם. והדבר השני שקרה זה שהוא הקים חברת סטארט-אפ חדשה, רחמנה ליצלן, שנקראת פיגי, או בעברית חזירים מעופפים, ואנחנו נדבר קצת לא רק על השם המוזר הזה, אלא מה גרם לשאול אחרי שבעצם הוא רגיש שהוא מיצה קצת את חוויית היזמות בפלייבאז, ללכת ולהקים מיזם חדש, איזה לקחים, תובנות ומסקנות הוא לוקח אותו, איתו, מהתקופה שלו בפלייבאז לתקופה החדשה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית, ושוב, איך כל זה קשור לספר ולגיבור של הספר, שהוא גם יזם בעצמו, שמקים סטארט-אפ, מגייס כסף, ואיכשהו הסיפור הולך ומסתבך. אז ההזנה נעימה, ואם אתם רוצים, יש לינק לספר של שאול בביו של הפודקאסט, וזה, שיהיה אחלה פרק.
עוד פודקאסט. עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
טוב, בוקר טוב, שאול.
בוקר אור.
מה עניינים?
וואלה, המון דברים. מאיפה להתחיל?
לא יודע. זה בדרך כלל שאלה שלא עונים עליה בכנות, אבל אתה יכול. אפרופו התים של הפרק.
אנחנו הקלטנו יחד פודקאסט לפני שנה, קצת יותר משנה.
נכון.
ואז בדיוק עזבתי את פלייבאז, החברה שהקמתי וניהלתי במשך למעלה מ8 שנים. עזבתי את החברה כי הרגשתי שאני צריך רגע להתנקות, אני צריך שקט, אני צריך להיות עם עצמי. והנה אנחנו עושים פאסט פורוורד לשנה, שנה וחצי קדימה, והמון דברים קרו. גם חברה חדשה שהקמתי, גם ספר שהוצאתי, גם בלוג שאני כותב. ואתה יודע משהו, אני אפילו לא יודע באיזה סדר להגיד, מה יותר חשוב או מה יותר מרכזי, זה איכשהו העולם שלי היום מורכב מכמה דברים ביחד, אז בוא נדבר עליהם.
אז בשמחה נדבר עליהם, גם בתור מישהו שקצת עוקב אחריך באמת בכל המדיות ואחרי המסע שלך, נראה לי שאלה דברים ששזורים זה בזה. יצא לנו לדבר קצת לפני הפרק, ונראה לי שזה מאוד מעניין, כי למי שלא זוכר, ואני רוצה לרפרר לפרק הקודם שלנו, אנחנו באמת דיברנו רגע אחרי שעזבת את פלייבאז, והיה עזיבה מאוד תקשורתית, כחברה שגייסה הרבה כסף, ואתה גם מנכ״ל עם פרופיל ציבורי גבוה, בין אם, מה שנקרא, בזכויותיך או בעוונותיך, וממש דיברנו על הבמה, על מה גרם לך לעזוב, ועל זה שבמילים אחרות קצת נגמר,
במרכאות? היה סוג של השלמת תהליך, ויש בו, אתה יודע, כל סיום הוא גם התחלה חדשה, וזה משהו מאוד מרגש, אבל גם הייתה איזה תוגת עזיבה כזאת, של השלמת פרק בחיים. ואני חושב שזה מאוד, אני גם הרבה פעמים אומר את זה ליזמים, אם יזם בא לך ואומר שהוא עוזב את החברה שהוא הקים אחרי כמה שנים, אז צריך רגע לעצור ולשאול מה קורה פה, כי זה לא אמור לקרות, נכון? אנחנו אמורים, זה הרי הבייבי שלנו, אנחנו משקיעים את כל החיים שלנו בזה, באמת עובדים 24/7 בלחץ גדול, ברמת התרגשות ואנדרנלין מופרעים, ולקום ולעזוב זה גם רגע של איזה חשבון נפש או התבוננות פנימית, ולשאול את עצמך למה אני פה, מה אני מחפש, למה יצאתי למסע הזה. ואתה יודע משהו, אני חושב שזו שאלה שאנחנו לא מספיק שואלים את עצמנו בתעשיית הסטארט-אפים, ההייטק. יש איזה, התעשייה הזאת כל כך זוהרת כרגע, המספרים עולים כל הזמן, יש כל כך הרבה מיליארדים על השולחן, וכאילו ברור לכולם, ברור שאתה רוצה להיות יזם הייטק, ברור שאתה רוצה להיות מנכ״ל, ברור שאתה רוצה שהחברה שתעשה אקזיט, ואני רגע עצרתי ושאלתי, כן, באמת כל כך ברור, אולי לא ברור, אולי זה לא מה שאני רוצה, אולי זה לא מה שאני מחפש, והנה, שנה אחר כך הקמתי חברה נוספת. זאת אומרת, זה לא שאני מתנקר לעולם הזה, אבל אני מרגיש, ובטח תכף נדבר על זה, שאני יוצא למסע המחודש, לחברה החדשה, ממקום מאוד שונה, ומאיזו תפיסה מאוד שונה.
יותר מדויק, ותכף נדבר על זה, כי יש גם את הספר שבא בין לבין, ולתחושתי, בתור מי שקרא אותו, ומאוד נהנה אגב, יש בו הרבה אמירות שקשורות אולי לחלק מהדברים שגרמו לך לעזוב, ולחזור ולעשות עוד סטארט-אפ. אז דיברנו קצת על פלייבאס, ומי שרוצה לשמוע באמת על העזיבה, אני מזמין את המאזינים והמאזינות ללכת לפרק הקודם, ועל למה נגמר ולמה זו הייתה סופה של תקופה. ואז באמת בשנה האחרונה קרו שני דברים. אחד, הקמת סטארט-אפ חדש. איך אתה קורא לו בתרגום לעברית? חזירים מעופפים?
אז כן, השם של החברה, השם שרשום ברשם החברות, הוא חזירים מעופפים בעם, מה שמזמן לי המון אינטראקציות משעשעות כשאני בדיונים עם גורמים רשמיים, כמו רשויות המס, בנקים, או סתם, אתה יודע, נכנס לאיזה מקסטוק ומבקש חשבונית על שם חזירים מעופפים בעם, מתחילים המון דיאלוגים מאוד משעשעים, אבל השם של המוצר שלנו הוא פיגי.
פיגי.
והמוצר יצא לשוק רק עוד כמה חודשים, באפריל או מאי השנה, אבל המותג שאנחנו הולכים איתו הוא פיגי, השם של החברה הוא חזירים מעופפים, שחזירים מעופפים זה באנגלית יש ביטוי שנקרא When Pigs Fly, שזה בעצם אומר, קצת כמו בעברית אומרים, אתה מכיר את זה שאומרים כשלסבתא היו גלגלים?
בדיוק.
שאני שואל, אני אומר, מתי גיא יקים סטארט-אפ בשלו? כשחזירים יעופו. אז היה משהו באספירציה הזאת, להגיד, אנחנו הולכים לעשות משהו בלתי אפשרי, משהו מופרע, משהו שבכלל בלתי נתפס, מה זאת אומרת שחזירים יעופו? אנחנו הולכים, וואלה, אנחנו הולכים להיות חזירים מעופפים. ובין אם נעו, כרגע אנחנו, באמת יש לנו חזירים, הם עדיין לא מעופפים, אבל אני לא אוהב את האספירציה הזאת.
אתה לא מתייחס לעובדים, אתה מתייחס לדמויות של חזירים במשרד.
נכון, אני מתייחס לזה שאנחנו באמת רואים את עצמנו, מצד אחד ברצינות תהומית, ומצד שני, אני מקווה, בקורטוב של הומור עצמי, בתור חבר'ה שבאמת מנסים לעשות משהו נורא גדול, נורא שאפתני, ואתה יודע שאלוהים יעזור לנו, בוא נראה לאן זה יוביל אותנו.
ומה אתם עושים אם אתה יכול לספר קצת על זה?
אז אני מספר כאן בפעם הראשונה, כי עד היום היינו מאוד חשאים בעניין הזה, אנחנו מפתחים אפליקציה לטלפונים ניידים, שיש לה יומרה מאוד רחבה, אנחנו רוצים להיות תחליף למייקרוסופט אופיס או גוגל דוקס, עבור חבר'ה צעירים, עבור מה שנקרא דור הזי ודור האלפא, עבור חבר'ה שנולדו עם טלפון נייד, נולדו עם סמארטפון, לא אוהבים להשתמש במחשב, להרבה מהם אין מחשב, הם רגילים לעשות הכל על הטלפון נייד, כולל כל מיני דברים שאתה ואני ממורום שנותינו, נראה לנו בלתי אפשרי שלא לעשות על מחשב, והנושא הזה של יצירת מסמכים מכל מיני סיבות שקשורות לחומרה ולפורמט של מסמך ולהמון דברים אחרים, הוא אחד הדברים הבודדים שעדיין לא עברו למובייל. זאת אומרת, אנחנו עדיין מייצרים, כמעט ולא מייצרים מסמכים במובייל.
נכון, תמיד כותבים במחשב.
נכון, ומצד שני אנחנו, במיוחד חבר'ה צעירים, עושים היום כל כך הרבה דברים אחרים בטלפון הנייד שלהם, שאני חושב שיש כאן ממש הזדמנות. ההזדמנות שלנו, האתגר שלנו, הוא לקחת את השפה שנוצרה, השפה שבה הם מבטאים את עצמם בטיק טוק ובאינסטגרם ובסנאפצ'אט ובכל מיני פלטפורמות אחרות, ולאפשר להם להמשיך להתבטא באותה שפה גם כשהם מייצרים מסמכים.
אז זה שפה ויזואלית של הממשק או של המסמך עצמו ממש? אגב, אני הולך להשתמש בביטוי הזה, אני לא, רק למען הזה, אני לא ידעתי מה אתם עושים עד שהפרק התחיל, אתם בעצם עושים מעבד תמלילים מהדור החדש?
משהו כזה.
אשכרה אמרתי את זה, מעבד תמלילים.
ולא רק זה, גם נגעת בנקודה נורא מעניינת, שאנחנו הבנו אותה רק תוך כדי שהתחלנו לרוץ, שאנחנו לא רק מנסים לייצר חוויית יצירה, שתהיה מאוד אינטואיטיבית ומאוד קלה לשימוש בטלפון הנייד.
אלא שגם הנייר או התמליל צריך להיראות שונה.
לגמרי, תשמע, המסמכים שאנחנו מייצרים בוורד וגוגל דוקס, הם הרי נראים כמו נייר להדפסה.
נכון.
כי במקור, פעם לא היה שרינג, לא היה אפשרות לחלוק מסמכים נכון. בפלטפורמה דיגיטלית, אז מה היית עושה? היית מדפיס אותם, ואז שולח בדואר.
נכון.
ולכן גם השפה של מעבדי תמלילים, כמו שאנחנו מכירים אותם, היא בעצם שפה של ניירות, מנסה לייצר משהו, איזה מסמך טקסטואלי על נייר, והשפה הזו היא שפה שלא מובנת לדור הצעיר היום, היא מאוד מעיקה, זה מאוד מעיק לקרוא טקסטים ארוכים, זה לא נוח, זה לא, בטח לא מתאים לפרופורציות ולגודל של טלפון
המסך,
היד.
נכון.
ומצד שני, נוצר איזה פורמט חדש של סטוריז ושל טיק טוקים ודברים אחרים, שהוא מאוד אינטואיטיבי, הוא מאוד עוזר לאנשים להביע את עצמם ולחלוק מחשבות ורעיונות בצורה מאוד קלה, וגם מאוד קל לצריכה. אז אנחנו מנסים להביא את הפורמט הזה ואת המתודולוגיה הזו לעולם המסמכים.
אז מה שנקרא, כשהסטוריז של סנאפצ'אט ואינסטגרם וכל הניו מדיה פוגשים את עולמות מעבד התמלילים בלי מדפסות במובייל.
ואז כשזה יקרה, חזירים יתחילו לעוף.
אז יופי. ועבור המיזם הזה גם גייסתם כסף ראשוני, נכון? אתם בעצם כאילו כבר up and running.
כן, גייסנו כסף, יש לנו 9 עובדים, אנחנו צוות מאוד קטן, אני חושב, לפחות ביחס לפלייבאז או לחברות אחרות שהייתי בהן, שהיו חברות גדולות, אנחנו צוות מאוד קטן, מאוד מגובש, זו תקופה נורא כיפית, נורא רומנטית, למרות שאני חייב להגיד לך, אנחנו מקליטים היום ביום שלישי בבוקר, הלילה, היה הלילה הראשון שבו התעוררתי באמצע הלילה מסיוטים על אוי מה קורה, אולי יש בעיות, אולי לא הולך לנו מה נעשה, אז אתה יודע, יש גם את הצד הזה בסטארט-אפים.
אז אנחנו כל הזמן מדברים על המקל שאנחנו אוחזים בשתי קצותיו, מה שנקרא, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, גם לפני הפרק הזה, ועכשיו אני רוצה להגיע בעצם אולי נראה לי לעניין, או למשהו שאני לפחות כפרסונה מרגיש ממך שאתה מנסה להעביר, כמעט בכל מה שאתה עושה, גם בתורים שלך בכלכליסט, גם בטקסטים האישיים שאתה מעלה במדיה החברתית, וגם בשיחות בינינו. איזשהו דיסוננס בין תעשיית הסטארט-אפים כל שנה, ישנצי, אקזיטים, האתוס הישראלי של היזם הישראלי המצליח שבא ומוכר חברה, לעומת המציאות שאתה תורח הרבה פעמים לציין את זה, שהיא לא תמיד זוהרת.
נכון.
וזה קצת מביא אותי לספר, שקראתי אותו אגב, הוא נפלא.
תודה.
תן עליו שתי מילים.
אז מוכרי החלומות זה רומן, זה סיפור דמיוני, אבל שנוגע במציאות של החיים שאני מכיר.
חשוב לציין שהוא דמיוני.
כן, אנחנו תכף נפרט על זה, אבל הוא ספר שהוא לא מספר את הסיפור האישי שלי, אבל הוא מספר סיפור שמגיע מהעולמות שאני חי בהם כבר למעלה מ-20 שנה, מעולמות הסטארט-אפים וההייטק, והוא מאוד מנסה להעביר את המסר שאתה הדגמת כאן מאוד יפה, של הדואליות הזו, שזה עולם מאוד נוצץ, עם הרבה כסף, יוקרה, הצלחה, תהילה, התרגשות בלתי רגילה, חוויות מדהימות, ולצד זה לחץ בלתי רגיל, מתח עצום, סיכויי הצלחה מאוד נמוכים, תהפוכות, והדברים האלה הם קיימים אחד לצד השני, ואתה צודק, גם בתורים שלי וגם בשיחות האלה, בפודקאסט הזה ובשיחות אחרות שלנו וגם בספר, מאוד חשוב לי לייצג את העולם הזה כמו שהוא, על כל המורכבות שלו, לא רק הדברים הנוצצים, לא רק הדברים הקשים, אלא איך הם חיים אחד לצד השני.
אז לי זה מרגיש, ושוב, מבלי לעשות ספוילרים על מה בדיוק קורה בספר, אבל יש שם בעצם באמת מסע יזמי של איזושהי דמות שהוא הגיבור, או יש שיקראו לו אנטי גיבור, ויש איזשהו סוף, ואנחנו לא נדבר על הסוף הזה, אבל באמצע אתה רואה הרבה מאוד דברים שכולם מדברים עליהם בתעשיית הסטארט-אפים ולא מספיק. בין אם זה ויכוחים בין שותפים, וכל מיני דברים שדיברנו עליהם קצת בהקשרים של יזמים אחרים, של הכחשה של המציאות, וחוסר יכולת להתמודד עם מה אנחנו באמת בכיוון הנכון או לא בכיוון הנכון. ואני בכוונה מציין את זה, כי אני מנסה לסגור פה איזשהו מעגל, אני מקווה שהוא מעגל, בין הסיפור הזה שאתה מספר בספר, של אותו גדי אגב, שהוא לא אתה ולא אני, לבין החוויה שלך בפלייבאז והחוויה החדשה שלך בפיגי.
אז שמע, בוא אני אתפור לך אותם ביחד. בעצם הרעיון, התחלתי לכתוב את הספר לפני משהו כמו 4 שנים, אחרי שהייתי בסשן צילומים, שאיזה מגזין גרמני צילם אותי לתמונת השער של המגזין שלו, והנושא של הכתבה היה משהו על גיבורי על, או משהו כזה, ולכן הלבישו אותי לצורך התמונה בחליפה של ספיידרמן, ולקחו אותי, אני הגעתי מג'וטלג לגמרי אחרי טיסה מישראל, אתה יודע, נחתי בניו יורק אחרי זה 12 שעות טיסה, בחורף הניו יורקי האכזרי, הלבישו עליי את חליפת ספיידרמן, והתהלכנו אני וצוות הצילום ברחובות מנהטן, הגענו לשכונת צ'יינטאון, ושם התבקשתי לקפוץ מעל גדרות, ולטפס על גגות, תוך כדי שמצלמים אותי, וחבורה של ילדים, ילדי שכונת צ'יינטאון, ילדים סינים צעירים.
באו להתחבק
באו לראות את האקשן הזה, זה נראה להם שאולי מצלמים פה איזה סרט של ספיידרמן או משהו כזה, ומצאתי את עצמי עומד שם איתם, מצטלם, ובשעה שהם מראים והכל, זו הייתה חוויה כל כך סוריאליסטית, כל כך מופרכת, כל כך מצחיקה וכיפית באיזשהו מקום, אבל גם נורא מטומטמת ומביכה.
ומנותקת אולי קצת מהיום יום?
בדיוק, וברגע שיצאתי משם אמרתי, וואי, אני חייב לכתוב על זה. זאת אומרת, זה כל החוויות האלה שאני עובר פה, זה פשוט כל כך מטורף, כל כך, אנשים לא מבינים מה קורה מאחורי הקלעים, באיזה סחרחרה אני נמצא, והרגשתי צורך להוציא את זה החוצה.
אז בעצם יש את האתוס של היזם, שהוא גיבור על, ספיידרמן, אגב, יש סצנות דומות גם בספר לא נהרוס, ובסוף יש את היום-יום, שהוא באמת כולל הרבה מאבקים, לגייס את הכסף, ולגייס את העובדים, ולנהל חברה, ולבנות את המוצר הנכון, ולא רק לשדר הצלחה, אלא באמת לדאוג שאתה מצליח. אז נראה לי, אולי אני פשוט אשאל את זה ישירות, מה כל כך מפריע לך באירוע הזה, בסצנת היזם, כאילו, איפה לדעתך חסרה אותנטיות?
אני חושב שיש דימוי נורא נוצץ, אתה יודע, כמו לחיים של ספורטאים, או של כוכבי רוק, או של כוכבי קולנוע, תמיד זה נראה נורא נוצץ, ואז אנחנו רואים את האוטוביוגרפיות ואת הסרטים על מאחורי הקלעים, ואנחנו רואים כמה לחץ, סמים הרבה פעמים, דיכאונות, באמת, תראה, יש סטטיסטיקות שאומרות שהשכיחות של דיכאונות, מחלות נפש והתאבדויות בקרב יזמים, היא גבוהה במשהו כמו 70% לעומת כלל האוכלוסייה. וזה לא נתון זה נתון שאסור להתעלם ממנו, בסדר? יש, זאת אומרת, הסביבה הזו היא סביבה מאוד מאוד מלחיצה. כשאתה מתנדב להצטרף לסחרחרת ההייטק, אתה צריך לדעת למה אתה נכנס. כן. אני חושב שלפעמים אנשים לא יודעים למה הם נכנסים, ובגלל שהם לא מודעים, נוצרות הבעיות האלה. אני חושב שאם נדבר על זה יותר, ואם נהיה גלויים, ואם נודה בזה שהצלחה, משתמשים תמיד בביטוי הצלחה מסחררת. תקשיב, זה באמת מסחרר.
הכישלון מסחרר יותר, אבל
נכון, כמה. אבל הצלחה, תחשוב, זה כשאתה מצליח, זה מסחרר במובן שאתה באמת, אתה מרגיש שאתה מאבד שיווי משקל, אתה לא יודע איפה, אתה מנסה להיאחז בכל מיני דברים כדי לא ליפול. אוקיי, יש פה איזשהו אירוע שצריך לדעת איך להתמודד איתו, וצריך לבוא מוכנים אליו. וכן, אני מרגיש, אתה יודע, זה לא שאני רוצה להיות נביא הזעם של התעשייה, והנה עובדה ששנה אחרי שיצאתי מהחברה הקודמת, הקמתי עוד אחת, זאת אומרת, אני אוהב את אורח החיים הזה, ואני אוהב את התחום הזה, ואני מאוד מאמין שאפשר לעשות בו דברים יפים, אבל אני חושב שצריך לבוא מוכנים, וצריך לדעת שלא הכל נוצץ. ולצד הדברים המאוד כיפים האלה שם בספר, הוא מצטלם לשערים של מגזינים, הוא מופיע בטלוויזיה, יש לו מעריצים, הוא נוסע בכל העולם, הוא המון דברים נורא, אתה יודע, הוא יושב על הפרקט במשחקי NBA, נורא נורא, המון דברים כיפים, אבל גם המון דברים מאוד קשים, וגדי הגיבור מגיע מאוד לא מוכן. כמו שאני חושב שאני הייתי פחות מוכן בעבר, ואני מקווה שאני יותר מוכן היום כשאני יוצא למסע הזה פעם נוספת.
כשיזמות ויזמים מאזינים לפרק הזה, הם לא מבינים על מה אתה מדבר, זאת אומרת, הם מבינים לוגית, אוקיי, זה נראה נוצץ, ברור לנו שיש פה איזשהו מאבק מאחורי הקלעים, ברור לנו שחוץ מהארמיסים והאקסונאיזים שמגייסים 100 מיליון דולר בשווי של מיליארד, ממש ריסנטלי יש לונג טייל של עשרות אם לא מאות מיזמים שמוקמים בשנה, שאו נסגרים או שפשוט, אתה יודע, מנאבקים על חיים, נכון. איך היום אני כיזם או יזמת כשאני ניגש למסע הזה בכלל, אני יכול להיות יותר מוכן לאירוע הנפשי, מנטלי, רגשי, שאני עומד להתמודד איתו.
אני חושב שזה מתחיל מלא לטשטש את הגבולות בינך לבין המיזם. אני שאול, אני לא פלייבז, ואני לא חזירים מעופפים. והקיום שלי ותחושת הערך העצמי שלי והמסוגלות שלו להתמודד עם החיים לא צריכה להיות תלויה בשאלה האם אני אצליח, האם הסטארט-אפ שלי יצליח ואני ארוויח הרבה כסף ויהיה מפורסם או לא. מה גם, וזה עוד דבר שמאוד דומיננטי בספר, שיש, לפעמים אתה רואה שיש חוסר קורלציה, לפעמים הגיבור שם עושה הכל נכון,
נכון.
מרים דברים באמת, אני המצאתי אותו, אבל אני מסתכל עליו מהצד ואני מעריץ אותו, איזה חכב הוא, כאילו, איך הוא עשה הכל נכון והתוצאה הקטסטרופלית, ולפעמים פתאום ההצלחה מגיעה באיזה מקריות מוחלטת, מאיזה צירוף נסיבות שאין לו שליטה עליהם, עליו, ולכן אני חושב שכולנו צריכים להיכנס למסע הזה של היזמות מתוך איזושהי חדוות יצירה ואתגר, של להגיד, וואלה, בא לי נורא לעשות את המוצר הזה, נראה לי שזה יכול להצליח, נראה לי שזה יכול להיות נורא כיף, שיהיה נורא כיף לעבוד על זה, שזה ייקח אותי למקומות מאוד מעניינים, שזה יכול לסחוף המון אנשים, אבל לא באיזה חרדה נורא קשה שאני רואה אצל המון יזמים, והמון יזמים מדברים איתי, במיוחד אפילו, תשמע, הספר יצא בסך הכל לפני שבועיים, אני כבר קיבלתי המון תגובות מאנשים, כולל יזמים, אפילו אני חייב רגע לעצור ולהגיד, התקשר אל היזם שהוא, בוא נגיד, אחד מחמשת היזמים הכי מפורסמים בישראל, אוקיי? אחד שהקים חברה ששווה מיליארד.
חבל על הזמן.
שם כזה שכולן, כל מי שמאזין לפודקאסט הזה מכיר, ואם לא, אני מציע לך, אני מציע, תלכו לעשות שיעורי בית לפני שאתם הולכים להיות יזמים, כי זה באמת אחד מאבות התעשייה. ולהפתעתי הוא התקשר אליי, ואמר לי, תקשיב, קראתי את הספר, והוא אומר, וסוף סוף מישהו, סוף סוף אני יכול לתת לאנשים את הספר ולהגיד, תראו מה עבר עליי. תבינו רגע עם מה התמודדתי, זה לא כמו שזה נראה כלפי חוץ, זה הרבה יותר מורכב מזה. שוב, לטוב ולרע, גם התהילה וחיי הזוהר וגם ההתמודדויות והקשיים, הם חלק מהמארג הזה.
ואנשים שומעים את הפרק הזה, אני שוב חוזר לזה, כי אני מנסה להיות מיינדפול למי שמאזין, ואומרים, טוב, חוכמה גדולה, הבחור בנה כבר סטארט-אפ, כן. גייס אליו עשרות מיליוני דולרים, יודע לבנות חברה. עכשיו, בחוכמה בדיעבד, הוא מספר לנו איך בסטארט-אפ הבא שלו, הוא יעשה את זה יותר טוב. אני בהקשר הזה, אני עובד עם יזמים הרבה פעמים, פרסט טיימרים שהם באמת בחוויית היזמות הראשונה שלהם. מה שאני מזהה שהכי נכון, זה באמת לייצר איזושהי סביבה תומכת ואיזשהו מנגנון תהליכי. יש שיגידו, לך תיקח פסיכולוג ותפגוש אותו פעם בשבוע, זה אפשרות שאני ממש לא פוסל, והיה לנו פה פרק עם אלדד רום, שאני גם באופן אישי עובד איתו, וזה גם צוין בפרק, והוא מלווה גם יזמים ומשקיעים אחרים. ויש גם אפשרות פשוט לייצר לעצמך איזושהי קואליציה, איזושהי סביבה תומכת אחרת, נכון. מסוג אחר. אז אני שואל, היום, שאול של היום, לעומת שאול של פלייבאז בתחילת הדרך, ואולי אפילו בסוף הדרך, איזה כלים או איזה תהליכים או איזה מנגנונים, הכי קונקרטי, אתה מייצר לעצמך, כדי להיות מסוגל להגיד, אני זה לא חזירים מעופפים, זה כן. חלק מהסיפור שלי, אבל זה לא כל הסיפור.
אז א', גם אני בטיפול פסיכולוגי, וגם אני בהמון דיאלוג עם יזמים ועם אנשים אחרים, כדי לנסות וגם ללמוד, דיברת על חוכמה בדיעבד, ללמוד מהניסיון של אחרים, ולעשות איזה, לשקף להם מה עובר עליי, ולשמוע מה יש להם להגיד לי ולייעץ לי. אבל אני חושב שזה בעיקר איזשהו עניין שלך עם עצמך. זה אנשים, אני חושב, בכלל בחברה שלנו היום, ובפרט בתחום הסטארט-אפים, נורא מונעים מאיזה צורך נורא חזק להצליח, ובעיקר מאיזה פחד מכישלון, מאיזה תחושה של, אם אני לא אצליח, אם אני אסתכל אחורה על החיים שלי, ולא יהיה לי איזה הישג מונומנטלי, שנהייתי מיליונר, שהייתי מפורסם, שעשיתי איזה משהו נורא גדול,
אז למה אני פה?
אז נכשלתי, אז החיים שלי, ובסוף, בסוף, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה גם במובן של, אתה יכול להגיע לכל ההצלחות האלה ועדיין להרגיש נורא.
נכון.
ואתה יכול לא להגיע אליהם ולהרגיש נפלא. ואני חושב שצריך, תראה, אני שוב, אני מאוד בעד, אני עוד פעם יוצא למסע הזה, אני נורא רוצה להצליח. אני הולך לעבוד נורא קשה כדי להצליח, ובדרך יהיו כל מיני מהמורות וכל מיני משברים וכל מיני רגעים לא קלים, אני בטוח. אבל אני מנסה לקחת את זה באיזושהי פרופורציה.
שזה לא יהיה דיכוטומי. כן. זה לא שאם נכשלתי, אז אני כישלון.
נכון, זה לא
זה רק שנכשלתי.
כן, אני חושב שגם יש משהו באמת, אתה יודע, אני לא רוצה להיות פילוסופי מדי, אבל אני אומר, יש לנו, אתה יודע, אני בן 46 עוד חודש, יש לי עוד, אני מקווה, משהו כמו 46 שנה נוספות, אם הכל ילך כשורה. יש המון דברים שאני הולך להספיק בחיים, והמון דברים שאני הולך לא להספיק. אני חושב שאם מנקים את הלחץ הזה, תשמע, אני מדבר עם אנשים, אני לא יודע איך אתה רואה את זה עם יזמים צעירים שאתה עובד איתם, אני מדבר עם הרבה יזמים, ואני רואה את ה... התשוקה הזאת שהיא מאוד, אתה יודע, את הקריזמה הזאת, את זה, וזה נורא יפה ונורא מרגש, אבל לפעמים אני גם רוצה להגיד להם, אחי, תרגיע שנייה, תעזוב, הכל בסדר, אני אוהב אותך כמו שאתה, גם אם תצליח וגם אם לא תצליח, mm-hmm. אבל אני לא בטוח אם אתה אוהב את עצמך.
כן.
אוקיי, צריך שם איזשהו רגע של לקחת את הדברים מאיזשהו מקום של, כמו שאמרתי, חדוות יצירה, שנגיד, אני רוצה להצליח כי בא לי לעשות משהו כיפי, ובא לי שזה יצליח, ובא לי שזה יעבוד טוב, ושאנשים יאהבו את זה, אבל אני לא מרגיש שאני עומד כאן למשפט.
וליהנות קצת מהמסע, וליהנות מאוד. קצת מהדרך, ולהבין שהיא בהגדרה קשה, ואנחנו רואים את זה על יזמים בתחילת הדרך, גם המוצלחים שבהם וגם פחות, לכולם יש מאבקים, רוב החברות שלנו, אנחנו כבר השקענו באיזה 50 חברות, אז גם אלו שגייסו את ה-5 ו-10 ו-20 מיליון, ויש לנו כמה וכמה כאלה, אז כשאתה מכיר את הסיפור מאחורי הקלעים, אתה מבין את המאבק, ואני לא חושב שיש לנו חברה, שלפני שהיא עשתה את הסיבוב הגדול/בינוני שלה, לא היה רגע של כמעט שבירה, רגע של כמעט סגירה, רגע של איזה לקוח שעזב, איזה ריב מהותי, איזה משבר ענייני, ועל הדברים האלה לא מדברים, כי הם מחזיקים כתבה בדמרקר, אבל לא נעים לדבר עליהם, שמה, וזה פשוט לא מדובר מספיק.
אחד היזמים הישראלים הכי מצליחים בדורנו הוא... מייסד ומנכ״ל טבולה, אדם סינגולדה.
נכון.
חבר יקר ואיש שאני מאוד אוהב, אני הכרתי אותו כשהוא פדה אליי דרך חבר משותף לפני איזה 5 שנים, ואמר לי, שמע, אתה חייב להציל אותי, יש איזו עסקה עם איזושהי חברה, שמעתי שאתה חבר של המנכ״ל שלהם, אתה חייב לדבר איתו, שייתן לנו צ'אנס, כי אנחנו נמצאים ממש על ערס דווי, החברה במצב נורא, אני חייב את עזרתך. ותראה אותו היום.
מוביל קטגוריה.
כן, מה? מוביל קטגוריה עם חברה ששווה מיליארדים וממציאה מחדש את האופן שבו מיליארדי אנשים מוצאים ומתקשרים עם תוכן, והוא עבר הרבה כדי להגיע לשם. ואני חושב שזה צריכים להבין שאי אפשר להגיע לפסגות האלה בלי להתמודד עם התהומות, וצריך לדעת ולהיות מוכנים לזה, כדי באמת לשרוד את זה טוב, ולא להיכנס לסטטיסטיקות שאמרנו, הלא מחמיות של אלה שחווים מצבי קיצון שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם.
אז לגמרי, אז שתי נקודות רק לגבי האדם, לא יצא לנו עוד לראיין אותו פה בפודקאסט, אבל אחד, הוא מדבר על זה יחסית גלויות, ויש לו פרופיל גם יחסית ציבורי, והוא מדבר על זה במדיות, והוא עושה שיחות מול החברה. ושתיים, חשוב להגיד, אני מקווה שאני לא טועה במספר, אבל לדעתי הוא כבר חצה את ה-12 שנות runway בסטארט-אפ שלו.
משהו כזה.
מעל לעשור, כנראה, בוודאות. אז גם היום, כל מי שמסתכל עליו ואומר, אוקיי, זה מה שנקרא, הצלחה מסחרת בין לילה, זה ממש לא בין לילה.
הצלחה בין לילה שהיה צריך הרבה הרבה לילות לעבוד מאוד קשה כדי להגיע לאותו לילה.
אני לא בטוח בין כמה, אבל יש לי תחושה שזה בערך איש רבע מחייו כבר לפחות.
כן, כן.
זהו, אני רוצה לתת עוד נקודה שהידדה לי כשאני שמעתי אותך. אני לפני כמה זמן, אז יש את היזמים באמת בתחילת הדרך שאנחנו פוגשים וכולי, והופפולי משקיעים בהם, ומן הסתם יש לנו רשת של אנשים כמוך, שמנכלים הם accomplished, חלקם יותר, חלקם פחות, ומשקיעים וכדומה. ולפני כמה זמן היה לי שיחה עם אחד מהם, אני בכוונה לא אגיד מי, אבל בוא רק נגיד שהוא עשה אקזיט של 100 מיליון דולר צפונה. השיחה התחילה מאיזה קטשאפ כזה, אנחנו מכירים כבר שנים אחורה, ועברנו לדבר על איך הוא מרגיש. זום, ואיך אתה מרגיש בימים האלה. ותשמע, מה שאני קיבלתי ממנו זה איזשהו מניפסט די שלילי, על זה שהוא לא היה מרוצה והחרד אז עוד לפני האקזיט, והיום הוא לא מרוצה וחרד עוד יותר, כי למרות שהוא מחר בסביב ה-100 מיליון דולר, הוא עוד לא הקים חברה של מיליארד, וכל yeah. החברים שלו זה מה שהם הולכים לעשות. וזה מאוד הזכיר לי, וכל הזמן חוזר, ולמה אני מספר את זה? כי זה באמת מזכיר לי, ומעדד לי חלק מהמהלכים שאתה עשית, להבין מתי, למרות שאתה בתוך מסע ואיזשהו מרוץ, אני מתכוון לפלייבאז, לא בטוח שאתה נהנה, ויש דברים שלא מספיק עובדים לך, לא משנה כרגע למה, ואני ממש לא חושב שיש פה אני מאשים, ומצד שני כן למצוא את המקום שבו יש לך את החדווה ליצור ולהתחיל לעשות משהו מחדש.
אתה יודע, כשכתבתי את הספר, את מוכרי החלומות, גיבור הספר מקים חברה, כי לא בגלל שהוא רוצה להקים סטארט-אפ ולהיות מיליונר ולהיות מצליח ומפורסם, אלא בגלל שהוא מנסה לייצר מוצר שיאפשר לו לתקשר עם הבת שלו,
נכון. שקרה
בארץ אחרת, נכון. ולא דוברת עברית או אנגלית, וככל שהיא גדלה הוא מרגיש שהוא מתנתק ממנה, ובאיזה מין ניסיון נואש לייצר את הקשר, הוא מייצר מוצר שיאפשר להם לתקשר ביניהם, רואים את זה אנשים בתעשייה ואומרים לו, תקשיב, מה שפיתחת זה להיט.
משהו ענק.
כן, בוא נעשה מזה סטארט-אפ, והוא באמת מקים סטארט-אפ, והסטארט-אפ נוסק לשחקים, ולוקח אותו לכל הסחרחרה הזו. ואני חושב שיותר משחשוב להיות מצליח בכל השאר, חשוב לתקשר עם הבת שלך.
וחשוב לקום עם תחושת משמעות נראה לי, ולזכור למה התחלת את הדברים.
אז אני אומר שהדברים שנותנים משמעות, זה פחות הדברים האלה, ואולי יותר הדברים האלה, של באמת לבוא עם איזה בסיס מוצק של החיים, נגיד משפחה. אני חושב שלי, הקורבן שאני הקרבתי, או ההזנחה שאני הזנחתי את המשפחה שלי, כשיום אחד פשוט עברתי לגור בניו יורק, והמשפחה שלי נשארה כאן, ובסדר, הייתי מגיע די הרבה, והם היו מגיעים בקיץ, והייתי רואה אותם, ושומרים על קשר בשיחות וידאו, ושיחות טלפון ואימיילים, אבל זה לא אותו דבר. ואני חושב שחלק ממה שמאוד קרה אותי מבפנים, היה התחושה הזאת שאני בבעלה לזהב הזאת, במרדף אחרי ההצלחה, אחרי הכסף, אחרי להיות מפורסם, מצליח, להוכיח לכל מי שאמר לי לא, אתה יודע, לכל בחורה שלא הסכימה לצאת איתי, והיו מלא כאלה, ולכל משקיע שלא.
איך היא פספסה
בדיוק,
אותי.
בדיוק, להגיד, תראי מה יכול היה להיות לך. ואני חושב ששם כמעט, ולא אגיד שאיבדתי, אבל אני חושב שפספסתי במידה רבה את הדברים שבאמת חשובים בחיים, ועכשיו חזרתי אליהם. אני יוצא למסע החדש, כשאני יודע, כשאני זוכר, מה במקום הראשון מבחינתי, ועכשיו מתפנה לשאר, שוב, מתוך חדוות יצירה, ולא מתוך תחושה של, אוי ואבוי אם אני לא אצליח, כי אז אני אהיה כישלון.
אז יש פה גם את הנושא האישי, והוא גם מתקשר לנושא של הספר, ושוב, מבלי, אני אשתדל לו לעשות ספוילרים, אבל בגדול אותו גדי, שהוא הגיבור או האנטי גיבור של הספר, אני הרגשתי שהוא חווה שני תהליכים. אחד, זה איזשהו באמת תהליך של ניתוק מהמציאות ברמה האישית במובן מסוים. הוא נכנס שם לאיזושהי סחרחרה, ומתחיל לחיות באיזשהו סגנון חיים, בוא נגיד את זה ככה, שאתה כקורא, אתה אומר, מה אתה עושה, גדי? מה אתה עושה? זה לא טוב לך. כן. והוא מסביר לעצמו איך זה טוב ואיך זה מתכנס לאיזשהו סיפור של אני הסופרמן, הספיידרמן המוצלח הזה. וזה בא בד בבד, ופה אני שומע הרבה מהביקורת, שאני חושב שאנחנו לפעמים חולקים על התעשייה, עם איזשהו כיוון שאותו סטארט-אפ שהוא יצר בשביל באמת לתקשר עם הבת שלו לוקח, מבלי ככה לפרט, ואתה גם כאן מבין, גם ברמזים מהכותב, ממך, שזה לא ממש הכיוון הנכון. ויש פה דברים שלא עובדים. ובהקשר הזה אנחנו רואים את זה הרבה בתוך התעשייה, שבגלל מסכת הלחצים שיש לך, לגייס כסף, ולייצג את בעלי המניות, והעובדים, והשותף או השותפה שלך, ואתה, אז אתה הרבה פעמים, מה מנכ״ל? Chief Storytelling Officer, זה התפקיד שלו. איך בהיבט הזה זה פוגש אותך היום? מה אתה עושה אחרת?
אני חושב שאמרת משהו מאוד נכון, אני חושב שיש, את המציאות אפשר לתפוס בכל מיני דרכים, ואני חושב שהגיבור של הספר, גדי, לאט לאט הקורא מתחיל להרגיש, שאולי תפיסת המציאות שלו, היא לא כל כך, אתה יודע, לא כל כך תואמת את זו של האדם הסביר. למשל, יש לו שם איזה קונפליקט עם מישהו שהוא עובד איתו, והוא מאשים אותו בהמון דברים, ואני חושב שכשהרבה אנשים אומרים לי, כשהם קוראים את זה, הם אומרים, רגע, כאילו, גדי מאשים אותו, אבל בעצם הוא השם ועושה מידה.
הפוסל במומו, משהו.
נכון, זה מאוד הדדי. והוא לא רואה את זה, כי הוא רואה מאוד את הזווית שלו, ואני חושב שזה מאוד נכון לאיך שאנחנו חווים דברים. תראה, סטארט-אפ זה סוג של מסע כל כך מטורף, עם סיכויי הצלחה סטטיסטיים כל כך נמוכים, שצריך להיות קצת מנותק מהמציאות כדי להתחיל את זה בכלל. נכון. אם אני בא עכשיו עם החברה החדשה שלי, עם פיגי, ואומר, אני הולך לנצח את גוגל ומייקרוסופט, ולשנות את ההרגלים של הדור הבא, לעשות, יש דברים שנעשים כבר עשרות שנים בדרך מסוימת, ואני הולך לשנות אותם מהיסוד, אז אני חייב להיות קצת מנותק מהמציאות כדי להאמין לעצמי, ולצאת לדרך הזו. אבל המקום אני חושב שבו זה הופך להיות מסוכן, זה המקום שבו אתה מתחיל להצליח, ואתה לא מזכיר לעצמך שגם אם אתה מצליח, זה עדיין איזשהו balancing act מאוד מאוד עדין, וזה לא אומר, בוא נגיד ככה, זה שאתה מצליח לא אומר שאתה גאון, זה שאולי אתה לא מצליח לא אומר שאתה אידיוט, וזה כל הזמן איזשהו מאבק בין מצד אחד לנסות לייצר מציאות חדשה, לבין להסתכל רגע מסביב ולראות מה המציאות אומרת לך.
הרבה מדידה גם, ולהגדיר מה, שנייה אני הולך לעולמות הלין סטארט-אפ, ונהפוך את זה לרגע מאוד מקצועי, לזכור מה החזון ומה ההיפותזות שבנית, והאם הן באמת מתקיימות במציאות.
נכון, ואז גם לשאול את עצמך, מה באמת מניע אותך ברמה האישית? מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לעשות, למשל, אני חושב שיש, דיברתי הרבה, השתמשתי במושג הבעלה לזהב כמה פעמים, אני חושב שכולנו קצת מחנכים אותנו בתעשייה לשאוף להיות יוניקורן, ועכשיו בוא, גם יוניקורן זה הפך להיות כסף קטן, עכשיו צריך להיות דקקורן, נכון? איזה שעשרה מיליארד דולר וצפונה, לא בהכרח, יכול להיות שאתה רוצה להקים חברה, ואתה אומר, שמה, יכולה להיות חברה במרכאות כפולות קטנה, של 100 מיליון דולר, של 50 מיליון דולר, וזה אחלה, בוא, זה אחלה כסף בשביל כל מי שמעורב שם, זה יופי של סיפור, עשית משהו נהדר, לא תמיד חייבים להמציא את הגלגל, יכול להיות שאתה עושה משהו שהוא שוב, קטן יחסית למושגים האלה, אבל הוא ענק ביחס לרוב האוכלוסייה, וזה משהו נהדר, ואני חושב שאתה צריך כיזם, צריך לזכור מה באמת אני רוצה, לא לתת למשקיעים ולאנשים ולעיתונאים ולאנשים אחרים, לסחוף אותך, לנסות להיות הכי גדול בעולם, אלא באמת להגיד, רגע, הרעיון שלי הוא רעיון של 50 מיליון דולר, של 500 מיליון דולר, של 5 מיליארד. ואם הוא של 50 מיליון דולר, בוא נרוויח עליו 50 מיליון דולר, ונעשה את זה כמו שצריך, כי אם ננסה לקחת רעיון שהפוטנציאל שלו הוא X, ולנסות להאמין שהוא שווה 100X, כנראה נשאר עם 0.
ולמה זה כל כך מטריד אותך, אותנו אפילו, הסיפור הזה שבו בתעשיית הסטארט-אפים, גם בארץ, אבל גם בכלל, לא מדברים על זה מספיק, כי מה? איזה קורבן אתה חושב שאנשים מקריבים בעקבות
אז זה? אז אני חושב, תראה, במקרה שאני חושב שזה היה מאוד העניין המשפחתי, שממש אני מתבייש להגיד את זה בכל רב, אבל אני ממש מרגיש שעזבתי את המשפחה שלי לכמה שנים. ושהיו לזה הרבה מאוד השלכות, ואני חושב שמזל שהתעוררתי בזמן, וידעתי לחזור אחורה ולהתמקד במה שאני חושב שבאמת חשוב בחיים לי באופן אישי ובכלל, ולשים את העבודה במקום הראוי לה, אבל לא לתת לה לבוא על חשבון הדברים שחשובים יותר. אני חושב שזה לכל אחד אחר, אתה הגדרת את זה מאוד יפה, זה ההתנתקות הזאת מעצמך, הרגע הזה שאתה לא מספיק מחובר למציאות, אתה יותר מדי חי בסרטים של עצמך, בפנטזיות על הגיבור על שאתה רוצה להיות, ואתה יותר מדי נותן לסביבה לשכנע אותך שאתה יכול להיות ענק והכי גדול בעולם, ולכבוש את העולם ולהרוויח מיליארדים וכל השאר, ובמקום הזה אתה קצת מתנתק מעצמך, ואז קורים דברים לא טובים.
אני קורא לזה הרבה פעמים להאמין לפיט של עצמך. יש את הסיפור ו...
אני חושב ששמע, אתה דיברת, הזכרת את העבודה שלך עם יזמים צעירים בתחילת דרכם. אני חושב שחלק מהמערכת תמיכה, שהתפקיד שלך ושל משקיעים באופן כללי כמובן, לספק ליזמים בשלב הזה, זה לא רק לעזור להם למצוא עוד משקיעים ולטייב את התוכנית העסקית ואת מחקר השוק וכל מיני דברים אחרים, אלא באמת לוודא שאתה מלווה אותם שהם לא לבד בדבר הזה.
ואיזושהי מראה גם הרבה פעמים.
נכון.
של מה המצב באמת.
תשמע, הבת שלי, בת ה-10, קראה את שני העמודים הראשונים של הספר שלי, והרימה את ראשה, אני תכף מתחיל לדמוע פה, הרימה את ראשה, הסתכלה ואמרה לי, מה אבא, באמת היית כל כך בודד? עכשיו, יש משהו, זו באמת סיטואציה נורא נורא בודדה. ואני חושב שבדיוק במקום הזה אני מצפה מכולם, אבל בראש ובראשונה מהמשקיעים, שהם קצת האחים הגדולים והמנוסים בסיפור הזה, לוודא שהיזמים שלהם פחות בודדים, שהם פחות לבד במאבק הזה, שיש מי שמשקף להם, ששמו למראה, שעוזר להם, שיודע לכוון אותם לא רק לתעשה יותר כסף בשבילי וכל השאר, אלא גם... בוא רגע נוודא שאתה לא שוכח, שאתה יוצא למסע הזה ואתה לא שוכח את עצמך מאחורה.
לא שוכח את עצמך ולמה יצאת ומוודא שאתה יוצא מהסיבות הנכונות. היה לנו פרק, זה היה לפני יותר משנתיים לדעתי, עם יובל טל, הוא היום בטימייט, בצוות הפינטק שלהם, הוא אז היה בפיוניר, פיוניר וכדומה, מחר חברה לפני זה באיזה 400 מיליון דולר, עכשיו פיוניר כבר מעל מיליארד וכדומה, סיפור הצלחה, והבאנו אותו ולא ידענו לקראת מה אנחנו הולכים, והבן אדם במשך 50 דקות, אני לא חושב שהביטוי לרלר זה מתאים לו, כי הוא לא בדיוק בן אדם מלרלר, אבל הוא פשוט, ההפך, אבל הוא פשוט פתח במניפסט על למה לא להקים חברה. ואני לא חושב שיש לו איזה אינטרס, והוא סיפר איך זה פגע בו גם במשפחה, והוא פספס מופעים של הבת שלו, וגם פגע בו נפשית ומנטלית ורגשית, ובאופן כללי כמה קשה היה, וכמה גם לזמן מוגבל הוא כיובל מרגיש שהוא יכול לעשות כל חברה שהוא עובד עליה. הוא אומר, זה בסוף לא משהו שאני יכול לעשות לנצח, כי זה כל כך סטרספול וכל כך קשה.
אז אני חושב שיובל הוא באמת בן אדם מדהים, ומאוד מעורר השראה לא רק בהצלחות העסקיות שלו, אלא גם בפרספקטיבה שלו על החיים, ואני נורא רוצה, אני רוצה להצליח כמו, ואני רוצה למצוא את הבלנס שלי ואת הסדרי העדיפויות שלי בחיים, כמו שהוא אמר. ואני חושב שזה באמת, ככה, מה שנורא ניסיתי להראות בספר ובתורים שלי בכלכליסט שאמרת, ובשיחות האלה ובכל אינטראקציות שיש לי עם התעשייה, ויש לי המון כאלה כל הזמן, לבוא פשוט, לבוא מהמקום הנכון, לעשות את זה מתוך רצון, מתוך תשוקה למשהו טוב, ולא מתוך חרדה ואיזה משקל על הכתפיים של כאילו, הולו, הבחור שישב שולחן לידי ביחידה ב-8200, פתח חברת סייבר ומחר אותה ב-400 מיליון דולר,
אני
עכשיו אני חייב להתעלות על זה, אחרת אני פחות טוב ממנו. צריכים לדעת להשתיק את הקולות האלה שלכולנו יש בראש כל הזמן, והתפקיד של האקוסיסטם, של חברים, של שותפים, של משקיעים, הוא להדהד את המסרים הנכונים, לדעת לדחוף אותך, לא לדחוף אותך לבד לתוך הזירה הקשוחה הזו, אלא ללוות אותך. ולהיות איתך שם ולכוון אותך למקומות שהם טובים לך באופן אישי. דרך אגב, אני מאוד מאמין שאם אתה מאוזן ונכון וככה חושב על הדברים בצורה נכונה, יש לך פשוט סיכוי הרבה יותר טוב להצליח בסוף. מאשר אם אתה מתאבד בעיניים קשורות בלי
להסתכל ימינה ושמאלה.
כן.
אז מי ששומע אותנו ככה לסיום, מה ורוצה להקים חברה, הוא נמצא ממש בשלהי שנתו הראשונה, לפני ההצלחה המסחרת כנראה.
כן.
מה היית רוצה שהם ייקחו מהשיחה הזו?
אני חושב שבאמת את המשפטים האחרונים שאמרנו, אני חושב שצריך לזכור שאתה יוצא לדרך, אתה יוצא לחוות איזשהו חלום, וזה דבר נהדר, זה דבר רומנטי, זה דבר מקסים, זה דבר שיכול לפתח אותך ברמה האישית. אתה הולך לעבור המון חוויות בדרך, המון חוויות כיפיות, גם להצטלם במדי סופרמן מעל גדר חירום בצ'יינטאון, זה אחלה חוויה. כל עוד אתה לא מאמין למה שכותבים עליך בעיתונים, לטוב ולרע, אל תאמין שאתה גאון גדול שאתה מצליח, אל תאמין שאתה אידיוט שאתה נכשל, תזכור מי אתה, מה חשוב לך, עם מה אתה יוצא לדרך, ויצא יותר בשביל הדרך, אם תצא בשביל הדרך, יש סיכוי שגם תגיע ליעד.
יש משפט שאלדד אמר לי, מאחד מהפרקים הקודמים, אלדד רום, שברגע שתפסיק להאמין לשבחים, אז גם אולי תדע להתמודד עם הביקורת ועם הכישלונות.
מסכים.
אז נראה לי, without note, שאול, תודה, היה לי כיף.
תודה לך, כנל.